על הדרך. שיחות עם טובי פולק.
ממשיכים בעל הדרך, וזה על הדרך שהיא מאוד מכובדת. אני ממש ממש שמח שסוף סוף אני הצלחתי למצוא את גבי לסקי בשעה פנויה. עורכת דין גבי לסקי, לשעבר חברת כנסת מטעם מרצ, וחברת מועצת עיריית תל אביב, זה עוד משהו שצריך לדבר עליו בשיחה הזאת, ויחד איתי אסתי סגל. אז קודם כל, ערב טוב, גבי, מה שלומך?
ערב טוב. אני כמו המדינה בערך.
זה לא משהו.
לא, 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 את יותר טוב מהמדינה, לא, 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 לא.
הרגשה, תשמעי, אי אפשר לנתק.
כן, את צודקת, וזה הטקס הקבוע, כבר אמרתי אותו כל כך הרבה פעמים שנמאסתי לחזור על עצמי, אבל בשישה וחצי החודשים האחרונים קשה לנו להגיד שאנחנו בסדר, ובעצם כולנו, לפחות בפורום האינטימי הזה, אנחנו יודעות, מותר לי להגיד יודעות, כי אתן רוב פה.
רצוי.
שזה לא, שנה וחצי, שנתיים, ובעצם עשור ויותר, אבל זה כבר באמת לשיחה הרבה יותר רחבה. אז הנה אנחנו נפגשים, ואני הצעתי רגע לפני ההקלטה שנקפוץ ישר למים הפוליטיים. א', כי הכל פוליטי, האישי הוא הפוליטי והפוליטי הוא הפוליטי והכל, אבל בימים האלה זה בנפשנו. אנחנו נתקענו עם ממשלת, לא יודע איך להגדיר אותה, ממשלת עיוועים, ממשלה מטורפת לחלוטין, עם ראש ממשלה שהאסונות שהוא מביא עלינו חדשות לבקרים בלתי אפשריים, והדבר הכי דחוף שצריך לעשות כרגע, מעבר כמובן לשחרור החטופים וכו', זה פשוט להעביר את הממשלה הזאת מן העולם, להגיע לבחירות כמה שיותר מהר. ועשיתי סדרה סדרת שיחות עם כמה מהפוליטיקאים במחנה שלנו, כי זה מה שמעניין אותי, ואני מניח שגם אתכן. ואת חברת מרץ, היית חברת כנסת מטעם מרץ, אני לא לגמרי סגור מה זה מרץ היום, אז בואי נקפוץ ישר למים האלה, כי השיחה האחרונה שעשיתי הייתה עם יאיר גולן, שאם יורשה לי, אני חושב שהולך לסבוש את מפלגת העבודה בחודש הבא, בפריימריז, והדיבור הכללי הוא שתהיה רשימה אחת משמאל ליש עתיד. איפה את רואה את הדברים?
קודם כל אני מאוד מקווה שיאיר גולן ייבחר במפלגת העבודה ממש עוד חודש מהיום. יש לי רושם שזה המצב, ואני מאוד תומכת ואני מעודדת שהדבר הזה יקרה. ואני גם מסכימה עם האמירה שלך שאין מקום ליותר ממפלגה אחת משמאל ליש עתיד עד למפלגות הערביות. לכן המחויבות של כל איש או אשת שמאל צריכה להיות לקדם את הרעיון הזה של הייחוד בין מרץ ומפלגת העבודה וכל הכוחות שפועלים מחוץ לפוליטיקה הממוסדת עד היום. אני חושבת שזה הפרויקט החשוב. כלומר, יש לנו שני פרויקטים שמקבילים. הפרויקט הראשון זה כמובן להפיל את הממשלה, זה כמובן מעבר להחזרת החטופים, זה goes without saying, אבל הפרויקט הפוליטי זה כמובן להפיל את הממשלה, ממשלת הדמים הזאת, ממשלת הזדון, ויחד עם זאת להתחיל להתארגן לאלטרנטיבה, כי אנחנו בדרך כלל בשמאל אנחנו פחות טובים בקיום אלטרנטיבות או מחשבה לטווח ארוך, ואנחנו אסור לנו לעשות את אותה טעות פעם נוספת. זה רגעים קריטיים של ממש. אני מצטטת את נדב ארגמן בתוכנית עובדה, שהוא אמר שראש הממשלה הזאת אז הביא את ישראל ממש על פי התהום, ואם אנחנו לא נפיל אותו אז ישראל תגיע לאבדון. ואנחנו באמת ברגעים קריטיים של הקיום של מדינת ישראל, ואנחנו באמת חייבים לייצר אלטרנטיבה פוליטית שיכולה להחליף את השלטון היום והנורא הזה, השלטון שיכול להביא עלינו חורבן בית שלישי. ואני מחכה לרגע שיאיר גולן יבחר, כדי שיפשלו השיחות בין מפלגת העבודה ומרץ, כדי ממש לייצר גוף אחד מאוחד שירוץ ביחד לבחירות הבאות.
גבי, את רוצה לחזור לזה, סליחה שהתפרצתי, אבל את רוצה לחזור ל... איך זה נקרא?
לכנסת, זה נקרא.
לכנסת. לא, לא, את המילה כנסת לא נגיד.
צריך פריימרי, צריך רשימה, צריך איחוד, כן.
האמת שאני חייבת לומר בכנות, אם השיחה היא פחות עליי, אבל אם את שואלת אותי, אז כן, אני כן, אני הייתי זמן מאוד קצר בכנסת, בממשלת השינוי, שזה לגמרי לא דומה למה שקורה היום, אבל אני חייבת לומר שלהיות חברת כנסת או להיות פוליטיקאי זה מקצוע, וזה לוקח זמן גם ללמוד את הקראפט הזה, ואני חושבת שהזמן הקצר שהייתי, אז לימד אותי המון, אבל יש המון דברים שעדיין צריך לעשות. אני, אחד מהמשימות שלי כרגע בחיים, זה לחזור לכנסת. אני רוצה להקים מה שנקרא מנהלת לדמוקרטיה. הבנו שמדינת ישראל חסרה הרגל הזאת של לחזק את הערכים הדמוקרטיים, לא רק בחינוך הממלכתי, אלא בחינוך בכלל, בחינוך הבלתי פורמלי, במנגנוני השלטון, במשטרה, בכל המנגנונים האזרחיים, ואני חושבת שאנחנו צריכים להשקיע באופן מאוד, מאוד אינטנסיבי, גם מבחינת תקציבית וגם מבחינת תוכניות עבודה, וגם כדי שלא כל רוב קוניונקטוריאלי מחר שוב פעם יכולים לעשות הפיכה משטרית ולפגוע בערך של מגילת העצמאות. לכן אני רואה בזה חשיבות עליונה, ואני מאוד רוצה לחזור כדי לחזק את הדבר הזה, מלבד זאת שיש עוד משימות שאישרנו באמצע, ובין היתר זה גם כל הנושאים של, נקרא לזה, שלום וביטחון, נושאים סביבתיים וחברתיים, שכרגע הממשלה הזאת לא רק שלא מקדמת, אלא שלוקחת אותנו אחורה עשורים שאנחנו נצטרך לשקם את כל האסונות שהם גרמו להם.
אני זוכרת שדיברתי איתך כשנכנסת לכנסת אז עם ממשלת השינוי, אחת התוכניות שדיברת עליהן שאז שמת אותן כאילו במרכז, זה היה הנושא המשפטי, זוכרת? שרצית כאן להוביל את העניין הזה, ואני שואלת, האם, תקרי, יש המון קובעים והמון דברים שהם, כל מה שתגידי אני אומרת, כן, כן, חייבים את זה וחייבים את זה, ואת הסביבתי בטח שכולם שכחו אותו וכו' וכו'. אבל הנושא המשפטי לדעתי הוא קריטי, בנוסף לדמוקרטי הוא קריטי, והאם הוא עדיין נשאר אצלך במקום שאת חושבת שאת רוצה כאילו לקדם?
כן, בוודאי, אנחנו באמת ראינו לפני השיבה לאוקטובר, באמת האזרחים עברו מין קורס מזורז של משפטים, של חוקי יסוד, של ועדה לבחירת שופטים, של כל הדברים החשובים האלה, ולא בכדי, כי דרך המערכת המשפטית, הכללים המשפטיים, אנחנו יכולים לעשות שינוי עומק בישראל לטובה ולרעה, וזה משהו שאנחנו צריכים בהחלט לחזק ולשמור ולתת לזה גם גב דמוקרטי, ותוך כדי זה באמת לשנות חלק מהחקיקה, כדי ש אנחנו נוכל להיות בטוחים שגם אם אנחנו לא נמצאים בשלטון, שאי אפשר יהיה לשנות את הכללים האלה שמגינים על בית המשפט העליון, שמגינים על השופטים, על הפרקליטות.
הפרדת הרשויות, הדבר הכי בסיסי בדמוקרטיה שהלך לאיבוד לגמרי. נתפסתי למשהו שאמרת בתשובה לשאלה הקודמת, שאת רוצה לחזור לכנסת בשביל ולהקים את היחידה לשמירת הדמוקרטיה או משהו בסגנון הזה, זוכרת המילים המדויקות, וזה נראה לי פתאום כל כך אבסורדי שאת מדברת על תהליך דמוקרטי שבו את תיבחרי לרשימה שתרוץ לכנסת ותיבחרי אופפולי לכנסת, ובכנסת בתהליך דמוקרטי את תצטרכי להקים או לנהל או לקדם יחידה שתפקידת יהיה לעשות בדיוק מה שהכנסת מסמלת, לכאורה. למה שאנחנו נצטרך לשמור על משהו שהיה אמור לשמור עלינו to begin with?
תראה, אני חייב, קודם כל אתה צודק שיש ריסוק עמוק של הערכים הדמוקרטיים, וגם של ההבנה למה חשוב שאנחנו נשמור על הדמוקרטיה. יש הרבה אנשים, אנחנו שמענו גם חלק מחברי הקואליציית 64, ימין ימין על מלא, שלא בהכרח הנושא הדמוקרטי בכלל חשוב כדי לקיים את המדינה שהם רואים לנגד עיניהם. ואני חייבת לומר שחלק מהתהליכים שקרו זה גם אשמתנו. כי מבחינתנו הערך הדמוקרטי הוא כל כך בסיסי, הוא כל כך חלק מתפיסת העולם שלנו, שלא ראינו איך זה, איך חלקים אחרים במדינה פשוט מרסקים את זה, או שמנסים לקדם את הערך של מדינה יהודית על חשבון הערך של מדינה דמוקרטית, ולא עשינו לזה סטופ מוחלט. יש, אנחנו, אולי הדוגמה הקלאסית זה חוק יסוד, חוק יסוד הלאום, ששם כבר באמת היה אמירות מאוד, מאוד אנטי דמוקרטיות בחקיקת יסוד, וחלק מהאנשים שיוצאים היום לרחוב, שיצאו נגד ההפיכה המשטרית, כן, כל מיני סיעות מרכז, מרכז ימין, תמכו בחקיקה הזאת, אבל אנחנו, כלומר, השבר הדמוקרטי היה קיים כבר קודם, ולא השכלנו להבהיר את המשמעויות בצורה יותר בהירה. וכנ"ל גם בשלטון, כל כך קל, פתאום הגיע שר לביטחון לאומי, כן, שהוא גם הורשע בפלילים, גם בתמיכה בארגון טרור, שאין לו שום ערך דמוקרטי, בקלות, בכזאת קלות הוא יכול להשתלט על המשטרה, על גוף שאמון על אכיפת החוק. אם היינו שמים דגש יותר משמעותי על התהליכים הדמוקרטיים, על התפקיד של המשטרה, של השבק במשטר דמוקרטי, זה לא היה יכול לקרות. אבל זה קורה, ממש השתלטות עוינת נקרא לזה, המשטרה הופכת למיליציה פרטית של השלטון, באמת דברים מפחידים ממש, ואנחנו צריכים באמת לחזור ולהתחיל לדבר על הבייסיקס, כן? אנחנו צריכים לחזור למגיעה.
את יודעת, גבי, את מדברת על הקצה הזה, באמת על הדבר שאף אחד לא שער ולא יעלה על קצה דעתו, שהפושע הזה יקבל, הרי בשביל זה הוא ביקש, הוא דרש, הרי זה לא שנתניהו סתם נתן לו את התיק, הוא דרש בשביל להיכנס, בשביל לעשות את נתניהו עוד פעם, זה הוא רצה את המשרד לביטחון פנים, שעכשיו נהיה לאומי כמובן, בשביל מה שהוא עושה. עכשיו הוא אגב מצליח בכל התוכנית שלו, מההתחלה עד הסוף, אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא שאנחנו ישנו, כשאחת שכנה שלי עכשיו, כי אני גרה עכשיו ברמת החייל, קוראים אותה הילד שקד, נהייתה שרת המשפטים. וזה היה האסון הגדול בעיניי, כי היא, עם הפנים היפות שלה, עם הקול המנומס והעדין שלה, חרבה את מערכת המשפט, לא היה צריך לחכות ליריב לוין בשביל זה, היא עשתה את זה, ואנחנו אוכלים את התוצאות האלה עכשיו, ואנחנו לא היינו ערים ולא שמנו לב, והיא הרי מודה בעצמה שהייתה איזושהי שופטת נורא נורא טובה, שהיא לא הסכימה בשום פנים באופן שהיא תיכנס לעליון, או אני לא זוכרת בדיוק מה, או שהייתה עורך הדין, אני לא זוכרת את השם, פשוט בגלל, היא אמרה, היא הייתה מעולה, אבל היא הייתה שמאלנית, אז
תראה, אני חייבת לומר,
זה לא נכון, אני אתן לגבי לענות, רק שאני רק העיר שזה לא נכון שלא ידענו ולא ראינו. אולי לא הבנו את העומק של למשל גוף כמו קהלת בשתילת כל הרעל הזה לאורך עשור לפחות. אגב, שר לא נקי מהסיפור הזה בכלל, כמובן שקד.
וגם בנט, במשרד החינוך, שר במשרד החינוך.
בכלל, כל הדבר הזה שנקרא ימינה, או שקראו לעצמם ימין חדש, ימינה, וכולי וכולי וכולי, הם יציר כפיהם של אותם גופים מכוני מחקר. אנחנו ראינו את הדברים האלה, אבל לא היה בכוחנו, והנציגים שלנו, ושוב גבי לא הייתה אז בכנסת, וגם אם הייתה, בסך הכל אנחנו יודעים מה רמת הייצוג מבחינה נומינלית של הגופים שייצגו אותנו לאורך כל השנים האחרונות. זה פשוט אנחנו קורבנות היום, וזה עוד לא נגמר. ראינו, היום התכנסה הוועדה למינוי שופטים, ומינו כמה שופטי תעבורה, ונשיא לבית המשפט העליון אין. זאת אומרת, ההפיכה לא נעצרה בניגוד לסיסמאות החלולות שיש שם. וראינו, אבל אני לא יודע מה היינו יכולים לעשות אחרת. ופה אני באמת אשמח לשמוע את דעתה של גבי.
תראה, אחד הדברים שאנחנו כן יכלנו לעשות אחרת, אנחנו כל הזמן חשבנו שבגלל שאנחנו שומרים על כללי המשחק, גם הצד השני שומר עליהם. שבשום שלב הם לא שמרו על כללי המשחק. ואנחנו היינו צריכים באופן חד, חד משמעי וחד ערכי, להתחיל לפנות גם לבית המשפט, גם לערכאות, אבל גם לא לאפשר לגברים האלה להתנהל באופן הזה. זה שאתה צודק ב-100% שגם אחרי השבת השחורה, ההפיכה המשטרית לא נעצרה. הדבר היחיד זה שהם שינו טקטיקה, במקום להעביר חקיקה בכנסת, הם פשוט מעבירים תקנות, הם מעבירים החלטות ממשלה, הם עושים את הכל מבלי שאפילו לאופוזיציה יש הזדמנות להרים יד נגד זה. ומה שקורה היום בוועדה לבחירת שופטים, זה דוגמה קלאסית. אחד מהסיבות מדוע לא נבחרו שופטים למחוזי בירושלים, והיום הייתי בבית המשפט השלום בירושלים, יש באמת חוסר מטורף בשופטים, והדבר הזה פוגע באזרחים ביום יום, מבלי להתייחס לכל הנושאים החוקתיים ובית משפט העליון, אלא לחיי היום יום. אחת מהשופטות, לא רוצים למנות אותה, מאחר שבזמנו היא נתנה החלטה שבן גביר לא אוהב, אז הם מתנגדים לה. זה באמת מטורף, כאילו שהשופטים נבחרים לא על פי היכולות המקצועיות שלהם, אלא על פי טיב ההחלטות שהם קיבלו מבחינה פוליטית. כלומר, הם אומרים שבגץ סניף של מרץ, אני יכולה להגיד שחד משמעית לא, הרי בגץ הוא זה שבעצם נתן
הכשר. המכשיר הגדול של הכיבוש מאז ומעולם.
הוא נתן הכשר למפעל ההתנחלויות, ברור.
לעושק הקבוע של הפלסטינים באופן קבוע הם מאפשרים, הם שחוק הקניין כל כך חשוב.
ואמירת אמן לכל דיווח של השב"כ ושל המשטרה, אבל
מי שעכשיו באמת הופך את מערכת המשפט למערכת פוליטית, זה הימין. והדברים, כי הם לא נותנים לשופטים שקיבלו החלטות שהם לא אוהבים כנגד שרים, חברים של שרים, קהל הבוחרים של שרים או של חברי כנסת, פתאום הם לא יכולים להתמנות. והעובדה שגם שהם לא ממנים ראש למערכת, כן, נשיא לבית המשפט העליון, זה פגיעה אמיתית בכל המנגנונים של הביקורת על הממשלה. זה שמבלי שנדבר על זה, אתה פתחת ואמרת שאין יותר בישראל הפרדת רשויות, זה חד משמעית נכון, במיוחד, אני ראיתי את זה כשהייתי בכנסת, וזה כמעט אף אחד לא מדבר על זה, הכנסת הפסיקה מזמן להיות רשות נפרדת, הרי מי שגם בממשלה של ממשלת השינוי,
זה התחיל ב-2011 גבי, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל כשאנחנו נכנסנו, אני הגעתי לכנסת מטעם המשמר החברתי, כשהקמנו את המשמר החברתי, ואז גיליתי את ועדת שרים לענייני חקיקה, ושמתי את על המפה, כי לפני זה אף אחד לא דיבר על זה, אבל אחד הדברים, ואני זוכרת שכתבתי את זה שוב ושוב, שהעסק יתהפך, שהיום הממשלה מחוקקת, והכנסת מבצעת. מה היא מבצעת? את מה שהממשלה דורשת ממנה. זה היה ב-2012, זאת אומרת, סוף 2011-2012, אני כתבתי את זה, אני יכולה להראות את זה בכל מקום, זה כבר היה אז.
אין הפרדת רשויות, ויותר מזה, הרשות המבצעת, היא גם הופפה לחלוטין לגחמות של 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 הרשות המבצעת, הרשות איך נקרא לזה, האוכפת, היא זרוע נוספת של השלטון, לא בשמירה על החוק, אלא בשמירה על האינטרסים של השרים השונים ושל ראש הממשלה ושל הממשלה. אבל אני רוצה לחזור איתך שנייה, אמרת משהו שהיינו צריכים, היינו, מי שהיה אז ואחרים, לאתגר את המערכת, להגיש בגצים, לפנות לבית המשפט, בעתירות והכל. אבל גבי, זה לא השמה מולך, אבל את זוכרת את ה-11-0, ואת זוכרת עוד הרבה לפני ביטול עילת הסבירות שבוטלה, הביטול שבוטל וכו'. המשענת, משענת הבגץ ומשענת בתי המשפט כבר לא קיימת המון 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 זמן. זאת אומרת, כל האגדות על אהרון ברק והכל, כשמסתכלים על זה, אוקיי, פסק דין מזרחי, לפני כמה זה כבר 35 שנה, מה קרה מאז? מה קרה מאז? הם לא הגנו עלינו, הם לא הגנו על השוקים, הם לא הגנו על הערבים בשטחים, אבל אז איכשהו הסתכלנו הצידה. אבל כשזה הגיע אלינו, גם אז, כשכבר פנינו, הם לא הגנו עלינו. אז איזה... אני מאתגר אותך פה, כי לי אין תשובה ואני לא יודע אם לך יש. איזה הגנות?
הם לא הגנו על גבעת המעל, הם לא הגנו על...
על שום דבר, על שום דבר. איזה הגנות, באיזה אמצעים אנחנו יכולים למצוא?
תראה, קודם כל, אני כן חייבת לומר שעל אף הטענות שבית המשפט הוא פרוגרסיבי, או שהוא מאוד... זה כמובן אגדות וזה לא נכון.
שמרני לחלוטין, מה זאת אומרת?
אבל כן יש החלטות שהן החלטות חשובות, כן, קודם כל... וזה, אני, אחד ההחלטות החשובות זה, של בית המשפט העליון זה שהם חייבו את המדינה למגן את אשקלון ואת העוטף, למשל, כן? נכון. וזה אחד הסיבות מדוע רוטמן ושוט יצאו נגד בית המשפט העליון בטענה שבית המשפט לא יקבע לאן הולכים התקציבים, כן. ברור, כי הם רוצים שהתקציבים יגיעו להתנחלויות ולמאחזים הבלתי חוקיים, אבל... כן, בית המשפט, בטח ובטח ההחלטות האחרונות על עילת הסבירות וכולי, בית המשפט כן עשה תיקונים משמעותיים, אבל כמובן שאת ה-11-0 זה אחד הפסקי דין העצובים, נקרא לזה ככה, אבל יש גם מנגנונים אחרים, ויש גם, כאמור, יש גם... המון מנגנונים שאנחנו בדרך כלל לא עשינו בהם שימוש, כן? היה, אתם יודעים שלמשל בממשלת השינוי, בגלל שאופוזיציה לא הסכימה, לא הייתה ועדת אתיקה. עכשיו, הכנסת לא יכולה להתנהל ללא ועדת אתיקה. בכנסת הזאת, הם כל הזמן מגישים תלונות לוועדת אתיקה נגד חברי הכנסת מהאופוזיציה. עכשיו, איך...
נגד דופר כסיף, אבל בסדר.
ולא, לא, לא רק.
אני צוחק, אבל זה קל תמיד ללכת נגד הערבים
והקומוניסטים,
אנחנו מכירים את זה. אז מה שקורה זה שלמשל, היו כל כך הרבה הפרות של התקנון, שאנחנו אף פעם לא התגרנו אותם, לא עמדנו אותם על הדברים שהם עשו. יש מנגנונים אחרים, גם ציבוריים, של דוחות ביקורת פנימית, של תלונות למשטרה, של באמת אנחנו היינו עסוקים אחרי הרבה זמן בלהרגיע ולהתחיל כאילו לעבוד בתוך הארץ פנימה, אבל הממלכתיות הזאת שבעצם הופך את כרגע את האופוזיציה או את המרכז לסק החבטות של הממשלה, היא פשוט בלתי נסלחת. היום אי אפשר לשבת בשקט, לא אל מול, לא אל מול מכונת הרעל, לא אל מול הממשלה שמסיתה כנגד אזרחים, לא אל מול הממשלה שמעבירה, הייתה החלטת ממשלה להעביר עוד 20 מיליון שקל לאוניברסיטה באריאל, היום הבנתי שהועברו עוד 50 מיליון שקל לחרדים, כאשר עדיין למנהלת תקומה של המפונים בעוטף עד עדיין לא העבירו את כל הכספים שהבטיחו.
והצפון אמרו להם תחכו חצי שנה.
עכשיו משהו חדש. הכסף שאמור להגיע, כאילו היה כתוב שזהו הם הולכים להעביר, זה לא כולל את היישובים מהבדואים. לא רעת. לא שמעת לא רעת ולא לקיע ולא אף אחד. עכשיו למה, מי אחראי לתת את הכסף הזה? רמית ומנהל תכנון. זוכרת שלפני שבוע או שבועיים זה הועבר או לסמוטריץ', אני לא זוכרת אם זה היה לנאצים היהודים או לפשיסטים היהודים, אבל אחד משתי המפלגות האלה זה עבר אליהם רשות התכנון. דעתי לציונות הדתית.
גם את זה וגם ש... ועדיין גם... בצפון, הם גם כן עדיין לא, אפילו לא הקימו את המנהלת.
מה זאת אומרת? הוא אמר להם, הוא אמר להם שהוא דוחה, נתניהו, אמר שהם, כן, אין בעיה, יש תוכנית לשיקום הצפון, אבל נדון בשוב בעוד חצי שנה, לא פחות. זאת אומרת, הם בכלל מסתכלים בטווחים של גוג ומגוג, של אנחנו נלחם עכשיו שנים קדימה, והצפון, לא יהיה צפון, לא קרה שום אסון. אני רוצה לעשות שנייה לממשלת השינוי שהזכרת. תראה, דיברו המון על החוק שימנע מראש ממשלה, מאדם שנפתחו נגדו הליכים פליליים, ושהתחיל משפטו בוודאי וכו' מלכהן כראש ממשלה. היה מה שנקרא חוק הנאשם, על חיזוק הלכות דרעי פנחסי, כאשר הימין בעצם ניסה לבטל אותה וכו'. הממשלה הזאת, שוב, כמובן חלום לעומת מה שיש לנו היום, אבל שום דבר לא קרה שם. סליחה שאני אומר את זה. בגדול, החישוקים האלה של בנט ושקד וסער וליברמן ולפיד ומרץ ומשתפת בחגיגה הזאת, פשוט לא היו מסוכנים לזוז לא ימינה ולא שמאלה, פשוט נתקעו במקום במשך שנה.
אני חייבת לומר פה בעניין הזה, שקודם כל אנחנו צריכים להבין שהממשלת השינוי אמנם הייתה טובה פי מיליון מהממשלה של היום, ממשלת האסון, כי כרגע לא היה לנו רוב בכנסת כבר שנים, לא רק בממשלת השינוי. וברגע, במצב נתון הזה, אנחנו היינו בקואליציה עם שר וליברמן וכו', והם לא בהכרח בעמדות שלנו
בכל
מיני דברים, שזה נורא, ובטח גם לא בנט ושקט. זה שאני כן הגשתי, אני הגשתי את הנאשם, וזה היה אמור לעלות, כאילו ביקשתי לעלות את זה לוועדת שרים לענייני חקיקה, והצלחתי גם לקבל על זה, כאילו, לעבוד על זה כדי שזה יעבור. ויום לפני שזה היה אמור לעלות, התקשר אליי ראש הממשלה דאז בנט, ואמר לי, עוד לפני שחשבנו שהממשלה עומדת ליפול, והוא ביקש ממני, גבי, אני עדיין לא הצלחתי לשכנע את כל עשייה,
תחכי... בעיקר לא את שקד.
ברור.
בעיקר את שקד, גבי, תני לי עוד שבועיים. בוא נוריד את זה היום מסדר היום וכל זה. אני, ראש הממשלה מתקשר אליי, והוא אומר לי, אני עובד על זה, אז הסכמתי להוריד את זה, ולגו את זה באמת שוב פעם, אבל אז, שזה היה אמור כבר להיות על שולחן הוועדה, הממשלה נפלה, או יותר נכון, הפילו אותה, מי שבאמת הייתה טובה.
עריקי הקואליציה דאז.
כן.
לא, זה בדיוק מוביל אותנו למשפט של ירדן מן, לפי דעתי, אם אנחנו
קוראים. כן, כי זה אותם דמויות. סילמן ושות, כן.
אותם דמויות.
לא, זאת סילמן. סילמן
הפילה. אמרתי סילמן ושות, שיקלי בסילמן.
ואנחנו היינו יכולים להיות בהחלט במקום אחר, א', אם בגץ היה מקבל החלטה אחרת בבגץ 11-0, וגם אם החוק הזה היה עובר, ואנחנו היינו מונים בחירה.
הוא היה מסוגל, החוק הזה היה, אני מנסה לאתגר אותך פה כמשפטנית, החוק הזה היה עובר חוקתית ובגצית, אם בכל זאת הליכוד היה מגיש רשימה ונתניהו בראשו, והוא היה מצליח להציג קואליציה אחרי בחירות, זה משהו שהיה עומד במבחן אם הם היו מגישים בגץ שהוא הנציג שלהם והוא יהיה ראש ממשלה וכו'.
לפי דעתי חד משמעית כן, מאחר וההצעה שאני ניסחתי דיברה על מצב שמשווה את הסיטואציה, חוק יסוד הממשלה
שרים וסגני שרים
בדיוק. אז זה אומר שאנחנו לא ממציאים, אנחנו לא ממציאים...
אבל גבי, זה לא דובר על הבחירות הבאות, נגיד, אוקיי...
זה היה הצעת חוק של אחרים. אני, הצעת חוק שלי, דיברה שמי שחשוד אינו יכול להתמודד. כלומר, לא... כי הצעת חוק של שר, שגם גדעון שר היה לו הצעת חוק, הוא בעצם דיבר מעכשיו והלאה. כלומר, החוק היה מאפשר היה מאפשר רק לנתניהו להתמודד שוב עליו מצבו המשפטי, ולכל אחד אחר שהיה מגיע לאותו סיטואציה, לא להתמודד. אז ההצעה שלי הייתה יותר חד משמעית. אנחנו לא מוכנים עם קשר הוא בלי קשר לנתניהו, אבל כרגע בלי קשר לנתניהו, אנחנו לא מוכנים בחברה דמוקרטית שבן אדם שמסובך בפלילים יהיה ראש הפירמידה. ואנחנו גם כל יום, האמירה הזאת מוכיחה את עצמה. אנשים יש להם אינטרסים אחרים שהם לא אינטרסים של המדינה ושל אזרחיה, ושהם בעצם משתמשים בכוח השררה כדי לקדם את עצמם תוך כדי פגיעה במערכות השלטון. אז זה משהו שאסור שיקרה, ואני מקווה שכל כנסת תעביר את החקיקה הזאת כדי לנקות את את המערכת הפוליטית ממצבים שעבריינים או חשודים הם יהיו בתפקיד ציבורי.
אני חושב כל עוד בנט, שקד, גדעון סער וכל החבורה הזאת יישארו, אז זה לא כל כך יעבור, אבל לא חושב.
קודם כל, הם לא רלוונטיים כרגע, סער בראש סיעה די קטנה, ושקד ובנט לא במשחק ברגע זה.
אבל שוב, אני אומרת, גדעון סער כן היה לו גם הצעת חוק, הוא כן רצה מעכשיו
והר. סער כמו סער, תמיד איך שהוא שמר על האגף.
בעניין הזה אני חייבת כן לומר את זה, אבל אני חשבתי שהמצב הוא כזה שאנחנו צריכים גם לעשות שימוש בכוח של הכנסת העצמאית, או לנסות להפוך אותה חזרה, לקחת את הכוח חזרה לכנסת ולקבוע נורמות מוסריות ונורמות התנהגותיות באופן כללי.
את לגמרי צודקת, וכל הקולות האלה היום חסרים לי כמובן בגלל הנסיבות, אני לא יכול להגדיר אותם אחרת מאשר טרגיות, בבחירות שהיו בנובמבר הלפני האחרון, ונשארנו עם ארבעה נציגים פחות או יותר מכל המחנה הזה, שלושה מהם פעילים מאוד, הרביעית פחות, אבל אני לא נותן פה ציונים, ואנחנו גם מדברים עם חברת מרץ, אז פחות צריך לחייב אותך בעניין הזה. אבל אנחנו מצפים שהכנסת תעשה משהו שהוא מנוגד לאופי של הרוב שבה. זאת אומרת, איך אנחנו מצליחים לרבע את המעגל הזה, והיום אנחנו כבר לא מדברים על 64, זה מעל 70. זאת אומרת, גם אחרי ששר פרש, אני לא רואה אותו כל כך מהר מפיל לנתניהו, עובדה שהוא לא יצא נגדו בשצף קצף, אבל גנץ ושוט, הם בכלל לא חושבים, לא מעלים על דעתם לצאת. הנה היום נדמה לי מתן כהנה, שדבר על הטרופרים וכו'. הם נשארים גם אחרי המלחמה, הוא כבר הבהיר את זה, אנחנו לא הולכים משום מקום. אנחנו, להתייחס אליהם, או להתייחס לחלוקה המקורית של תוצאות הבחירות האחרונות, כאופוזיציה וקואליציה, אין אופוזיציה היום. פשוט אין אופוזיציה. אז איך את רואה, איזה סיטואציה את רואה שבה כנסת מהסוג הזה, או אולי גם אחרי הבחירות הבאות זה יהיה דומה, תצליח לשקם את עצמה, אם הרוב נמצא בידי אלה שהדמוקרטיה לא בראש מעייניהם? מה עושים?
קודם כל, אני הזכרתם את חברי הכנסת ממפלגת העבודה. חבריי, אני חייבת לומר כאן שבאמת הם עושים עבודה מצוינת, בעיקר, כמו שאמרת, שלושה חברי כנסת. אני גם כעורכת דין בעוטף העצורים, נעמה וגלעד מגיעים
כל הזמן.
כל הזמן, כן. גם למחאות.
לא רק זה, גם חוצצים בין שוטרים למפגינים שולחים.
כן, וגם בקוד. מגיעים לתחנות משטרה, והם נכון. באמת עושים עבודה מצוינת, אז אני שמחה גם שאני יכולה לפרגן גם בשיחה הזאת, על אף כל הדברים הנוראים שמסביבנו, אבל להם באמת מגיע. אבל יש כל מיני דברים שאנחנו בהחלט, גם עם אופוזיציה קטנה אפשר לעשות. אני גם חייבת להזכיר שתראו, הממשלה הקודמת הפילה את ממשלת השינוי, לא
באמצעות עריקים, צריך להגיד.
אבל הם עבדו בזה.
ברור, אבל הם זה הם, ואנחנו זה אנחנו, זה בדיוק הבעיה.
נכון, אבל זה מה שאמרתי על הממלכתיות המאוסה.
אגב, גם ממשלת השינוי, סליחה, טוב שאמרת את זה, ודיברתי עם ניצן הורוביץ פה לפני כמה חודשים, וכמובן, אני נוטה לדבר עם אנשים שבראש שלי, ככה, זה הפריבילגיה שלי, והטענה הבסיסית לכל מי שהיה שותף מהצד שלנו, עבודה ומרץ, ובמידה רבה, גם לצורך העניין, לצורך הדיון לפחות, לפיד ואחרים שהם אינם ליכוד וכו', תמיד איכשהו הולכים על ביצים, לא להרגיז את הימין, לא להרגיז את שקד, שהימין לא יפיל את הממשלה. לא, אנחנו יכולים לוותר, אגב, זה כמו עם חילונים ודתיים. זאת אומרת, אתם תבואו לעשות אצלנו שבת, תראו מה זה והכל, אבל אתם לא תבואו אלינו לראות איך זה לבלות במועדון ביום שישי בערב. לא, לא, לא. האמונה שלנו יותר שווה מהאמונה שלכם. וככה גם העקרונות של הימין תמיד היו שווים יותר מהעקרונות של השמאל. והתרגלנו לדבר הזה, ו... סליחה, אני, אלא אם כן יבוא מהפך שאני לא רואה כרגע, מהפך אלקטורלי, מה הולך להשתנות במובן
הזה? לא, אבל אם השמאל או לא משנה, המחנה שלנו יתחיל לעמוד הרגליו האחוריות, כמו שעשו לחולדאי אתמול וכאלה, ודי, הוא לא מתכוון יותר לוותר, אז הדברים השתנו, כי תראה, מה שאתה אומר עכשיו לגבי, אני אמרתי לה כשהיא ישבה בממשלה, זוכרת גבי? ואמרתי לך, למה אתם מבטרים כל הזמן, תעשו שריר, מה יש, רק מנובלת שקד יכולה לעשות את זה, איפה אתם? ואת אמרת לי, לא, וצריך, וככה, ואת צודקת, אבל תדעת. אני חושבת שזה לא, יש מצב שזה לא יקרה, שוב. זאת אומרת, אני לא מדברת על לפיד, גנץ וכאלה, אני מדברת על המחנה שלנו, על הצד שלנו. אם אכן באמת מפלגת העבודה תקבל 15 מנדטים, או whatever, לא יקרה יותר, לא יתקפלו למול הדתיים, לפי דעתי. אבל אולי אני טועה.
אני חושבת שהסיסמאות האלה שאנחנו אומרים בהפגנות, יש ממש מן האמת. כל הנושא הזה של התעוררנו, זה נכון. התעוררנו. לא רק הדור הזה, אלא האזרחים הליברליים, הדמוקרטיים, השמאל, אנחנו, קודם כל, לא רק שיצרנו קהילה, ואנחנו כבר לא מרגישים לבד, כן? אלא ש... בעצם אנחנו כבר התארגנו בכל מיני קהילות וקבוצות, גם מחאה וגם קבוצות מחשיבה וגם קבוצות מעשה, כדי למנוע את מה שהיה. אם אנחנו הולכים טיפה לפני השבעה באוקטובר, אני אזכיר כאילו את התפילה בהפרדה בכיכר...
בשעות, זה היה אמור לקרות בשעות של הטבח, שזה פשוט בלתי נתפס.
אז אנחנו אמרנו, זהו, נגמר, אנחנו לא, מי שלא מכבד את הערכים שלנו, אנחנו נשים את הערכים שלנו במרכז, ואנחנו לא ניתן שידרכו עלינו יותר. זה לא שלהם יש איזה יידישקייט, ולנו אין ערכים, אני מצטערת. זה שלנו חשוב לכל הפחות באותה מידה כמו ש... הערכים שלהם חשובים להם, ואנחנו חייבים להילחם עליהם. אז זה משהו שלגמרי התעוררנו על הדבר הזה, ואנחנו לא ניתן יותר שידרכו עלינו. היום כל הנושא הזה של הגיוס תופס נפח מאוד גדול בציבוריות הישראלית, שיש קבוצה שלמה של אנשים שבגלל הערך שאני מאמינה להם שהם רואים בזה כערך של לימוד תורה, הם לא רוצים להתגייס. אבל גם לנו יש ערך, כן, גם של לימוד מדעים ולימוד...
תנו לי ללמוד מדעי המדינה.
בדיוק.
למה לא שחררו אותי מהצבא?
ותרבות וכל מיני דברים כאלה, אבל בכל זאת אנחנו שמים בצד את האישי לטובת הכללי, אבל הם לא יכולים לעשות את זה. אז אני חושבת שיש פה דינמיקה של שינויי עומק, וחברתי תמר זנדברג המציאה את המושג המרכז הקיצוני, כן? ואני חושבת ש...
את יודעת כמה אבות ואימהות יש למושג הזה?
בסדר, אני שמעתי את זה ממנה.
אני חשבתי שאני המצאתי, ואחר כך סיבי קשת לקחה אחריות על
עוד כמה... אבל זה בסדר. אז מי שהמציא זה אמירה...
המרכז הקיצוני המציא את עצמו.
בדיוק.
זה אמירה מאוד מאוד מדויקת. ואני חושבת שיותר אנשים עוזבים את המקום הנוח הזה של לשבת במרכז מבלי אמירה, מבלי...
הרשימה החדשה המאוחדת שלכם, של גולן ושל מרץ ושל מה שכל העבודה שתלך איתו במתפקדים החדשים והמועמדים שאני עוד מקווה שיצטרפו, היא בדיוק זו שצריכה לשבור את הקושן הזה של הלפידיזם והגנציזם, שהוא בעצם ימין בסופו של דבר. זאת אומרת, שם צריכה לבוא התשובה, ההתעוררנו הזה צריך לבוא לידי ביטוי שם. אבל אני רוצה במעבר טבעי לדבר על מרץ, כי מרץ הוא חתיכה אחרי זרה בפאזל הנוכחי, ואני מודה, אני יכול לדבר רק בשם עצמי, אבל אני מניח ששלושתנו פה באותה סירה פחות או יותר, אני כל חיי הצבעתי לרץ ולמרץ, ולשולה וליוסי שריד וליוסי בנין אפילו, וניצן לכל מי שהיה בראש, מזהבה ותמי, כולם, 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 היו נבחריי, נקרא לזה ככה, כולל בבחירות האחרונות האומללות, ומאז שהסתיימו הבחירות האלה, ומדי פעם אני ככה מחליט כמה מילים, זה יכול להיות עם מוסי ועם זהבה ואחרים, יש לי תחושה של חור שחור. אני כמעט ולא נתקע במרץ, אני חייב להגיד, זה נורא מצייר אותי, זה נורא מתסכל אותי, ובאופן מוזר, בסקרים, מרץ עוברת באופן קבוע את אחוז החסימה, והעבודה שעושה עבודה בכנסת, שהיא הנציגה היחידה של המחנה שלנו בכנסת, לא עוברת אחוז החסימה, שזה בכלל תופעה שאין לי דרך להסביר אותה. ספרי לי קצת, את חברה בחירה במרץ, היית חברת כנסת מטעם מרץ, לא שמעתי שאת כבר לא שם, אז כנראה שאת עדיין שם. איפה, לאן זה הולך? מה, מי נגד מי? יש בכלל יור נבחר כרגע? מה הסיפור?
לא, אין כרגע... לא, מאז הבחירות, אחרי שזהבה התפטרה, אז אין לנו יור נבחר. עוד כמה ימים דווקא יש לנו בחירות להנהלה ולמשכל. אבל אני חייבת לומר שהעובדה שמרץ מקבלת באופן קונסיסטנטי מאז הבחירות, בין 4-6 מנדטים בסקרים, זה מצביע בעיקר לדעתי על התמיכה ברעיון שמרץ מייצגת. והיום הרעיון הזה הוא לא לגמרי, הוא לא מיוצג עד הסוף. ולכן אנשים מרגישים את החוסר בזה. אז כאמור, אני נתתי מחמאות לחבריי, לשלושת חברי הכנסת של מפלגת העבודה, וממשיכה לתת להם את זה, וכמעט באין שום הבדל בינינו לבינם. ולכן זה, אני חושבת שזה טבעי מאוד, החיבור הזה, ואני דווקא... חשבתי שאנחנו צריכים להתחבר גם בבחירות הקודמות, אבל זה כבר מאחורינו, לצערי. אבל הדגשים אולי הם קצת שונים. למשל, אחד מהדברים שמאוד חסרים בשיח היום של הכנסת, זה החתירה לדיבור של היום שאחרי. זה אחד הנושאים שאנשי מרץ היו מקדישים הרבה יותר זמן ואנרגיות לתוך הדבר הזה, והיום אפשר לגמרי להיווכח שבלי לדבר על זה אנחנו לא נוכל להגיע לפתרון, לא בעזה, לא עם איראן, לא עם, כמובן שאם אנחנו לא נערב את הרשות הפלסטינית בתוך מה שקורה בעזה, אז אנחנו לא נצליח לייצר שם איזה מציאות קוהרנטית שתאפשר סיום אמיתי של הלחימה. כלומר, אני חושבת שצדקנו לאורך השנים בדגשים האלה, והיום יש חוסר אמיתי באמירה ובחתירה לדיבור הזה.
מה שעוד נורא חסר, ואתם דיברתם, ואת ומוסי בעיקר הצגתם את זה, את העניין של זכויות האדם, ואת מה עכשיו הם משתוללים חופשי בגדה המערבית, ואף אחד לא מזכיר את זה, זה לא נשמע בכנסת, אף אחד לא מעלה את הנקודה הזאת.
ואני אוסיף עוד דבר לפני שגבי תענה, החיבור לחברה הערבית. אני לא רואה בצד שלנו שום הושטת יד, ודווקא אחרי... אותה ממשלה שבה היה חבר מנסור אבאס, לראשונה בהיסטוריה של המדינה, כאילו הכל נזרק לפח, אין ערבים היום בשיח, בכלל, זה קטע מדהים, ומרץ לא הייתה תמיד סופר מוצלחת בדבר הזה, אבל לפחות הציגה את הנכונות, פלוס מינוס.
נכון. וגם היה לחברי כנסת ערבים.
כן, בוודאי. נכון.
אז אני בהחלט, התופעה הזאת היא באמת תופעה ייחודית, אני חושבת, שמפלגה שלא נבחרה לכנסת ולא, אין לה עבודה פרלמנטרית, וגם אין לנו, באמת, אנחנו אין לנו גם מאוד, אין לנו יור וכולי, אז אנחנו כן בהחלט נמצאים על המפה של הסקרים, בגלל מה שאמרנו, בגלל החוסר הזה של הבאת העמדה, שכנראה שהרבה אנשים
נשמע כמו, כמו כאב פנטום, סליחה שאני אומר, מתגעגעים לאיבר שלא קיים כל כך.
ואני מניחה
לא, שזה גם חלק... פחות, זה פחות, אני לא מסכימה שזה געגוע באופן ה... בשיח עבר, אלא שזה יותר בשיח של הווה ועתיד, כי אנחנו הצגנו פתרון הכרחי להסדר מדיני, להגיע למקום של יותר שפיות מדינית במדינת ישראל.
אני זוכר את 92, איך גם בעבודה וגם
במרץ רבין.
כן, הם המריצו את רבין, ואני לא רואה את רבין כרגע, אולי יאיר גולן יהיה התחלה של משהו בעתיד. אגב, בשיחה איתו, כל מה שאת אומרת כאן כרגע, זה מהדהד לי. הוא בדיוק מדבר על הדברים האלה, באותה מידה, הרי הוא גם ניסה להיות יור מרץ, צריך לזכור, הוא גם היה חבר מטעם מרץ, לפחות בשתי כנסות, אז יש בסיס לשיתוף פעולה הזה. השאלה אם באמת אפשר להגיד שמרץ, לפחות כרעיון מלפני 40 שנה, 30 שנה, 25 שנה, בכל השנים האחרונות, אולי סיימה את הפקידה כגוף נפרד, וצריך לחשוב על מחנה שהוא אחוד, לא חיבור של דברים, אלא מחנה שיבנה מחדש באופן אורגני יותר, שיכלול את העבודה במרץ וכל הפרוטונים החופשיים שמסתובבים בחוץ. יש הרבה אנשים טובים שלא רוצים להיות מחוברים, לא לקוניונקטורות של העבודה ולא לסכסוכים של מרץ, ואנחנו מכירים את הדברים. הרי כל כך הרבה רעל אישי הסתובב בכל המקומות האלה. איך את רואה את הדברים?
חד משמעית, אני חושבת שהפרויקט הזה שאנחנו מדברים עליו, זה לא איחוד טכני, זה צריך להיות איחוד אמיתי של רשימה ומפלגה אחת, שהיא, יאיר גולן לא הקים מפלגה חדשה, אני חושבת שאולי זה היה פתרון יותר שלם, אבל קרה מה שקרה, והוא עכשיו מקווה
שיתבחר. הוא הקים תנועה, אבל הבין אחרי שהרבה יעצו לו, שלא כדאי להתחיל עוד פעם מאפס, אפרופו גנץ וכאלה. אני דווקא חושב שהוא עשה נכון, אבל זו דעתי.
לא, אז אני מקווה שעכשיו שהוא יבחר, אנחנו נוכל באמת לזרז את השיחות האלה של האיחוד, ושזה לא, כאמור, זה לא צריך להיות איחוד טכני, זה צריך להיות איחוד מלא, אבל כמו שיש את המפלגה הדמוקרטית,
זה צריך להיות כמו שהיה מערך,
זה יהיה סוג של מערך, רק אל תשתמשו במילה
מערך. אני אומרת שבמערך הרי היה
מפעם, נכון.
היה מפאי, היה אחדות העבודה והיה מפעם.
כן, אבל שם הם, למשל מפעם כל החיים שמר על המוסדות שלה וכו', ואחר כך הם יצאו כמפעם.
נכון.
הכוונה פה זה יותר מזה, כן? ואני, כמו שיש את המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, שיש אנשים כמו ביידן, עד לאנשים של שמאל הרבה יותר רדיקלי. גם אצלנו אנחנו נצליח לעשות, כאילו בסך הכל הבסיס, אנחנו כולנו מסכימים על כל הדברים, זה רק עניין של ניואנסים, יש אנשים שאומרים כיבוש, יש אנשים שאומרים היפרדות, ואני חושבת שאין לנו היום את הלוקסוס לעמוד על פסיקו של יוד, של ההבדלים הקטנוניים בינינו, ואנחנו חייבים לייצר מחנה גדול שמדבר בהחלט על הסדר מדיני, שמדבר על סולידריות חברתית, שמדבר על הפרדת דת במדינה, שמדבר על דמוקרטיה ושלטון החוק. והגוף הזה הוא יכול להיות הרבה יותר, כמו שקרה במרץ, שאנחנו באיחוד היינו 10 מנדטים, וכשבבחירות קיבלנו 12, אני גם חושבת שלגוף הזה יש פוטנציאל גדול יותר מסך החלקים.
יאיר גולן מדבר על 15 כבייסליין, אבל את יודעת, אני יכול רק להחל שזה משיק.
אבל תגידו, אנחנו יכולים לעבור רגע לעניין המשפטים
העצורים, העצורים. עוד שנייה אחת, אני רציתי לסיים עם זה.
זה חשוב נורא, ואני ממש כאילו גם לאיזה כיוון זה הולך, כי גבי הרי נמצאת שם בחזית, של בעוטף עצורים, ואת יודעת מבפנים, ואני חושבת שיש כאן החמרה מאוד 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 גדולה בהתנהלות של המשטרה, והייתי שמחה אם היית אומרת איך את רואה את זה, כאילו, מהצד שלך.
יש החמרה.
לא. לא, כי okay. תשמעי, אני זוכרת, אם את זוכרת 2011, גם שוטרים כתפו כל מיני אנשים שהיו מסומנים כמובילי המחאה עוד לפני ההפגנות, מערכות.
יגאל רמב״ם. בוא נעצור את רמב״ם ונמשיך משם.
היה מאר, לא מלניק, איך קראו לו, משה, נו, לא, כמו מלניק.
מלניק.
איש וחמוד נורא, זה לא רמב"ם שהוא כזה מיליטנט, וזה כתפו אותו בן, זה אני זוכרת, אבל אז לא הפעילו כוח, זה היה יותר סוג של להזהיר, אני חושבת, ואני חושבת, אולי אני טועה, אבל שיש אסקלציה משבוע לשבוע, בהתנהלות של המשטרה, בהפרה של המשטרה את החוקים, בהתאפלות וניסיונות ההפחדה, מעצרים לא חוקיים וללא שום בסיס, רק כי הם יכולים וכי הם רוצים להפחיד.
חד משמעית, תראה, אני בעניין של של ההפגנות והמחאות כבר יותר מ-20 שנה, ו התנהגות כל כך אלימה וכל כך בלתי חוקית של המשטרה לא ראינו מאז. אני יכולה לומר שאנחנו מערך הצורים הגשנו יותר מ-100 תלונות למחש, ואנחנו מגישים באמת כשיש פגיעה אמיתית של המשטרה, שיש אלימות משטרתית אמיתית. כמובן שמחש,
יש מחש, סליחה, זה מתפרץ, מחש בכלל קיים היום?
קיים, אבל זה חוץ מכתב אישום אחד שהוגש מהתלונות שהגשנו, רוב התיקים נסגרים שם, זה באמת אחד מהבעיות עומק שיש, אם התחלנו לדבר על
דמוקרטיה,
ועל דמוקרטיה, אז אין שום דבר שמונע מהשוטרים בעצם להתנהג באופן הזה, כי לא מפחדים ממחש, כי מחש זה לא...
לא העבירו את זה גם תחת איזה אחד השרים שלהם, את הסיפור של מחש, במסגרת ההפיכה המשטרית?
כרגע לא היה שינוי שם, אבל עדיין...
עדיין זה תחת יריב לוין, הרי זה משרד המשפטים, אז מה אנחנו מדברים?
במשרד המשפטים,
למה צריך להעביר?
בראשת מחש, לצערי, אני חשבתי שיהיה לנו את הטריומבירט הנשי, כן, של אז, של נשיאת בית המשפט העליון, היועצת המשפטית לממשלה, וראשת מחש, כדי ששאר יהיה באמת להגן על אזרחים ואזרחיות בהפיכה, אבל צלע אחד ממש לא הגיע לעבוד. אז בעניין הזה נשארנו בלי מחש, וחוץ מזה, יש מספר עצום של מעצרי שווא, ככלי פסול, להפחיד, להרתיע, למנוע מאנשים להגיע להפגנות. יש לנו המון מקרים שאנשים נעצרים, מגיעים לתחנות משטרה במשך שעות, בסוף משחררים אותם בכלל ללא חקירה, ויש מקרים שהמשטרה מטילה תנאים שמגבילים את חופש המחאה, כן. או שמשאירים אנשים ללילה, ממש לא לצורך, ואנחנו מגיעים לבית משפט, ובית המשפט מבקר באופן חריף את המשטרה, או שסתם מבטל את כל התנאים, שזה גם ביקורת, אמנם ביקורת שקטה ומנומסת, ויש גם ביקורת אמיתית קשה כנגד המשטרה. יש לנו שופט קפלן בחדרה, שכן, זה...
חייב להיות קפלן, אחרת מה
נחזור. חייב, ושופטים אחרים במחוזי בתל אביב וכולי, שבאמת... מדברים על חופש הביטוי והמחאה כאחד מזכויות היסוד, ומבקרים את ההתנהגות של המשטרה. וכאמור, כמו שדיברנו בתחילת השיחה שלנו, יש השתלטות עוינת פוליטית על המשטרה, ולצערי, אנחנו יכולים לראות את ההבדל, כשעמי אשד היה מפקד המחוז, מהרגע שהוא התחלף, גם ההתנהגות של השוטרים השתנתה, וזה לא שעמי אשד היה...
הוא לא היה צמחוני, הוא לא היה צמחוני.
הוא לא צמחוני, הוא עשה את עבודתו.
אבל את פליסה רואים קצת פחות בשבועות האחרונים, נדמה לי. אני לא נתקל בו.
הם קצת הזיזו
אותו הצידה.
אבל תשמעו, העובדה שאנשים נפגעים מפרשים על המדרכה.
ואמרת מחתזיות, מה זה, מטורף?
מותקפים על ידי מחתזיות, כנגד נעלי המשטרה, אנשים שעומדים בצד אפילו, שלא חוסמים כביש, ומקבלים באמת פגיעות אמיתיות בגוף.
אני מתפלא שאף אחד עוד לא נהרג, אני אומר לך בהגיד.
זה באמת דברים חמורים ביותר, שאנחנו רואים הפגנות, כאילו אני בעד חופש מחאה נרחב. אנחנו רואים אבל להפגנות אחרות, חייבת לומר, גם חרדים,
חוטפים,
וגם ערבים, וערבים כנגדם יד מאוד קשה,
כן.
אבל כל מיני הפגנות אחרות, זה עוברים בשקט, שלא עוצרים, או שהמשטרה התחילה לעסוק בעיקר במחאה, במפגינים של 73, כן, כל מיני אנשים בני 70, 80,
הלוואי 70,
שמשתמשים באלימות קשה, ואנחנו קוראים היום שהשר מקים איזה צוות משטרתי, כדי למנוע משמאלנים להגיע לשטחים.
פעילי, כן, פעילי שמאל ששומרים עליהם.
לנסות להגן בפני הפוגרומים?
בדיוק, במקום להגיד, אני מקים צוות כדי לעצור את אלימות המתנחלים, כן, שזה חלק מהתפקיד העיקרי שלו, אבל לא, מי שבא לדווח על אלימות מתנחלים ולהגן על הפלסטינים, עליהם אנחנו חייבים לעשות צוות. אז זה חלק
אז אני שואל אותך גם במקרה הזה, גבי, אני מבין כל מילה שאמרת, ואני אין מילים להביע את הערכה לכל באמת עורכי הדין, עורכות הדין המדהימים.
מדהימים אתם.
אתם
מדהימים.
פשוט עבודה באמת, רבים מהם חברים שלנו ממש נתקלים בהם ברמה היומיומית, והיו פה בפודקאסט כמה פעמים, גם שרה חביר, גם גונן, כל כך הרבה אנשים ששובדים בדבר
וניר
הזה.
וניר אלפסה.
ניר אלפסה כמובן. והתחושה היא שאין עם מי לדבר. את אומרת איזשהו שופט פה, איזשהו שופט שם, אבל אם, לא יודע, מפעיל מחתזית כזאת, דופק למישהו ובשפריץ כזה לעין, ויכול, היה טייס אחד שאיבד עין, וחבר שלנו, שגם התראיין לזה בטלוויזיה, יואב, הגיש תלונה, גרובייס, ושרג הלבנה, וכו' וכו' וכו'. אף אחד לא משלם שום מחיר. למי לבוא בטענות? מה עושים?
אז אני יכולה לבשר שאנחנו גם דרך המערך עצורים, אנחנו מכינים תביעות אזרחיות גם נגד שוטרים ספציפיים וגם נגד המשטרה. בהרבה כסף אנחנו עובדים על תביעה מאוד גדולה, תביעות אזרחיות, כי הבנו שמחש, אמנם אני חושבת שזה חשוב להגיש תלונות במחש, גם בשביל ההיסטוריה, אבל אנחנו מכינים עכשיו תביעות אזרחיות רציניות, יש כמה כבר שיצאו לדרך, אבל אנחנו מגישים עכשיו גם על המעצרי השב, על אלימות השוטרים, כדי להעמיד את הדבר הזה במרכז השיח, וכדי שהם ישלמו מחיר, כי לא יכול להיות שהם ימשיכו להיות אלימים, והם אף אחד לא עושה כלום לשוטרים האלה, הם ממשיכים בתפקידם,
מקודמים, מה זה
משיכים? אם יש שוטר שמבקרים אותו בעיתון הארץ, שיבוא אליי, אני אקדם.
בבקשה, וסוויסה הלך לקבל פרס מטעם, אני לא זוכר כבר, נשיא המדינה או משהו. מה זה הדבר?
מטעם המשטרה. אז אנחנו על זה, אנחנו בקרוב תשמעו על תביעות נזיקיות שאנחנו מגישים כנגד השוטרים וכנגד המשטרה.
עכשיו אני רוצה לדבר שנייה על המקרה של ירדן מן, שהוא קצת חריג בתוך כל הדבר הזה, נכון? כי הוא כאן תלונה של שרה על אזרחית, שהיא, איך זה היה שם, אלימות, לא, משהו...
תקפה אותה מילולית, ואומרים שהטענה היא שגם היא הפעילה איזשהו כוח נגדה.
לא, תקפה שרה את מילוי תפקידות, משהו בסגנון הזה, נכון? וזה היה תוך יומיים, אני חושבת, הם הגישו כבר את הכתב אישום, נכון? עכשיו, זה דבר שעוד לא ראינו. זה חדש.
אז קודם כל, זה מאוד מאוד חריג שמגישים כתב אישום כל כך מהר, אבל יותר, כבר זה לא חריג, אבל המשטרה שיקרה לבית המשפט בכך, עורך דין יוני נוסבאום היה עם ירדן בבית המשפט המחוזי כדי לנסות לשחרר אותה מהמעצר, זה היה ממש בשעות הלילה, המשטרה ביקשו להאריך את מעצרה של ירדן במשך 5 ימים, כי בעילה של שיבוש הליכי חקירה. וזאת אומרת, הם אומרים, אנחנו עדיין בחקירה, אנחנו צריכים עוד 5 ימים וכו'. ותוך כדי שהם אומרים את זה, ממש על הבוקר הגישו כתב אישום. זאת אומרת שלא יכול להיות שמצד אחד בלילה, כדי להצדיק את המעצר, הם מבקשים 5 ימים, כדי להמשיך את החקירה, אבל בבוקר כבר יש כתב אישום, כלומר, לא צריך חקירה יותר. אז המשטרה ממש שקרה בעניין הזה, אבל יותר מזה, אני טענתי אתמול בבית המשפט לאכיפה בררנית. מדוע? יש לנו אירוע ששרה, וזה מה שגם ירדן אמרה בעדות שלה במשטרה, שרה שמקרבת את הטלפון לפנים של אזרחית בצורה מאיימת, מתחילה לצרוח עליה וכו', ירדן אומרת בעדותה שהיא זיזה לה את הטלפון מהפרצוף, על זה ירדן הוגש כנגדה כתב אישום על תקיפת עובדת ציבור, כן, עובדת ציבור ממש כאילו שמבלה בשעות העבודה בזמן מלחמה בחנויות בגדים
ובקניית קפה,
היא מועמדת לדין והייתה צריכה לבלות לילה מאוד קשה ונווה תרצה, אבל אף אחד לא חקר את השרה. ההתנהגות של סילמן, על פי החוק היבש, היא עברה עבירות לכאורה, גם של הקמת שעון במקום ציבורי, וגם של תקיפה. לא יכול להיות שבאירוע שיש מספר משתתפים, אחד, כל אימת הדין מופעל כנגדו במהירות C, ובכל כובד זרועות השלטון, זרועות האכיפה, ומצד שני אפילו לא חוקרים אותה, והעדות שלהם באו לגבות אצלה בבית, כן? אפילו שלא תבוא לתחנת המשטרה כדי למסור את העדות שלה או את תלונתה. אז הדבר הזה הוא חמור ביותר, בית המשפט אמר שהדבר הזה, שטענתי אמר שצריכים לנהל את זה בהוכחות, ולכן ביקשה שאנחנו ניפגש עם התביעה לראות מה אפשר לעשות בתיק הזה, וקבעה דיון להקראה ב-52 למאי.
עכשיו תסבירי את הקטע הזה, מה זאת אומרת להיפגש עם התביעה, ומה זה להקראה? כאילו, מה הולך להיות ב-22 למאי?
ההקראה זה כאילו תחילת משפט, כן? תחילת משפט זה אומר שיש את כתב האישום, והנאשם, הנאשמת צריכים להודות או להכחיש את עובדות, לאשר או להכחיש את עובדות כתב האישום. אוקיי? אז זה הקראה, זה מה שאמור לקרות. עכשיו, בית המשפט שלח אותנו לדבר עם התביעה, כי יש לנו טענות טובות. טענות למה לא היה צריך להגיש את כתב האישום הזה, למה יש פה חקירה רשלנית, למה יש פה אכיפה בררנית, וכשנדבר עם התביעה, יכול להיות שנצליח לשכנע אותה לרדת מכתב האישום, למרות ש, כפי שראינו בתוכנית של רוני זינגר, בכאן, בערוץ 11, סגן ראש התביעות, הוא אמר שהוא התערב בעצמו בהליכים האלה, אז אני יכול להיות שגם בגלל שמדובר בשרה, אז הם הזדרזו להגיש את כתב האישום, גם כאשר יש פה בעיות גדולות בעניין הזה. אז אנחנו נדבר עם התביעה, ננסה לשכנע אותם, ואם לא, נחזור לבית המשפט ונלהל את המשפט. ואחד השאלות שנצטרך לשאול את סילמן, זה מה היה בתחנת הדלק, בעבר, הרי זה לא הפעם הראשונה שהיא...
את ממשלת השינוי.
כן, שלא הפעם הראשונה שהיא...
אז היא הייתה חלק מהקואליציה עדיין.
כן. וגם כל מיני שאלות על אמינות, על הפגישות, פגישות ליליות עם ראש הממשלה לפני
שהיא קיבלת הממשלה. זאת אומרת, הייתי טובה עד הסוף, הקליטו אותה הרי בירידה במדרגות שם עם יריב לוין.
עכשיו תגידי רגע גבי עוד שנייה, בסדר? שנייה טובי. הסיפור עם המשטרה ביום שבת שנכנסה לבית של שימי, לא זוכרת את שם המשפחה שלו עכשיו, שימי אתר נדמה לי, בקיסריה של לוחמי 73.
זה גם כן.
הקטע הזה, זה לא חוקי, נכון? זאת אומרת, קודם כל זה השגת גבול בלי שום סיבה להיכנס לבית שלו ולהתחיל שם את כל האלימות, שזה לא הפגנה, זה לא שום דבר, פשוט להיכנס ולהשתולל שם.
כל האירוע הזה היה גם דרמטי וגם מלווה באי חוקיות, לקחת אנשים מהבית באלימות קשה, אנשים מבוגרים שלא עברו על שום עבירה, זה פשוט דבר שלא לא תאמן. אנחנו יש לנו
אז מה הגנה, מה הגנה? אני חוזר, זה כאזרח, לא כעיתונאי ולא כמערך פה וכפיגורה תקשורתית צנועה ככל שאני. אני, כל פעם שאשתי כותבת איזשהו סטטוס בפייסבוק או בטוויטר או מה שלא יהיה, היא אומרת, תסתכל, תגיד, יעצרו אותי בגלל זה, תבוא משטרה, ירימו לי טלפון. עכשיו, אני מאוד מנוסה, כי אני עיתונאי ואני יודע מה זה דיבה, ואני יודע מה זה לשון הרע, ואני יודע מה זה זכויות יוצרים, אז אני אכתוב את מה שאני אכתוב בלי שלמישהו תהיה עילה לרדוף אחריי. אני לפחות מכיר את זה. אבל תשמעי, כל פעם שיש איזה, שלא נדבר על ערבי, אבל מישהו שכותב משהו שבימין מרשים לעצמם להשתולל באופן חופשי, בצד שלנו, במפגינים ובאלה שמדברים ברשתות החברתיות והכל, בקלי קלות מתנפלים עליהם, ואני מרגיש שאין מי שיגן עלינו. את אומרת, בית משפט אמר ככה, בית משפט, איך זה שבית משפט לא מגלגל מכל המדרגות ואפילו קובע, לא יודע, הוצאות ומוציא דוחות חמורים יותר על שוטרים שעוברים על החוק בעליל?
אז קודם כל, כן, קודם כל היה לנו כבר בחדרה, בבית משפט בחדרה, כן קיבלנו הוצאות על אחד מהתיקים, אבל
כאמור... אגב, את משלמת לכיס שלך, כי הרי המשטרה מה זה הוצאות, זה מדינה עדיין.
אבל כאמור, אנחנו כן, בטח בסיפור הזה, ברגע שיהיו תביעות אישיות נזיקיות, אז יש לנו, זה דרך... לגמרי שאנחנו יכולים לתקוף את ההתנהגות של השוטרים. אני חייבת לספר, אני הייתי בתחנת המשטרה בחדרה, כי באותו לילה, כי אני נעמתי בהפגנה בקיסריה, והייתי עדה גם למעצר של אמיר אסכל ודברים אחרים שקרו שם. ואני חייבת לומר, אנחנו נמצאים בתחנה, ואנחנו מקבלים מידע שהולכת להיות מתקפת טילים. כל האנשים שנמצאים שם, החבר'ה של 73, נעצרו ב6:30 אחרי הצהר, בערב. אנחנו כבר מדברים על שעה אחת בלילה, והם עדיין לא שוחררו, ובאמת אין כלום. ואנחנו מדברים עם מפקד התחנה, חבר הכנסת גלעד קריב מדבר עם הממז, עם כל מי שאפשר. להגיד להם, חברים, אנחנו, תשחררו אותם, אין פה, זה לא...
הם לא יברחו מהארץ, זה יכול לקרוא למחרת.
לא יקרה שום דבר, תביא אותם למחרת, ממש יש מצב ביטחוני היסטרי, תשחררו אותם ונוכל ללכת הביתה בביטחה. אני עומדת עוד בתחנה, אני חושבת שכבר זה היה בשתיים, משהו כזה, 2:30, אנשים עדיין לא משחררים אותם, ומתחילה לראות את הכתב"מים מעל הראש. מתחילה לראות את הפיצוצים מעל הראש, באמת, ולא משחררים, שחררו אותם רק בסביבות 4 בבוק, כאילו, החבר'ה של 73 השתחררו אז באיזה 2:30, והאחרים רק בסביבות 4:30 בבוקר, זה פשוט כאילו חוסר
שיקול דעת. ועוד קוראים לו פולק, נוסף לכל הצרות.
את מפספסת עוד סיטואציה שהייתה באותו אירוע. היה להם שם מיגונית ליד הזה. המפגינים רצו להיות ליד המיגונית, המפגינים שבאו לזה, והם לא נתנו להם, הם סילקו.
נכון, גם זה, היו גם, אני גם אמרתי לה, המשטרה אמרו, תגידי להם ללכת הביתה, אמרתי, לא הולכים הביתה, כי גם, א', אם צריך לחתום ערבויות, צריכים להחזיר אותם הביתה, ורוצים להזדהות איתם על מעצרי השווא שלהם. ובאמת, זה עניין של תזבי, של חוסר אנושיות, יש באמת כתבאמים מעל הראש, אנחנו רואים את הכתבאמים, ולא נותנים לאזרחים להיכנס ולעמוד כאילו ליד המגונית, משטרת ישראל, ויש תופעה באמת בחלק גדול מהתחנות כיום בארץ, שלא נותנים לאזרחים ואפילו לעורכי דין להיכנס באופן חופשי לתחנות משטרה, כאילו שתחנת המשטרה שייכת להם, לא, המשטרה שייכת לכולנו, והם אמורים להיות שם כדי להגן עלינו, ולאפשר לנו לממש את הזכויות שלנו, חופש ההפגנה וחופש הביטוי, ובוודאי שלא יכול להיות שנועלים את הכניסה של תחנת משטרה בפני אזרחים. זו שרוריה, לא, אנחנו כבר יודעים שגם לטלפון הם בקושי עונים, אבל את הדלת, את השער של כניסה של תחנת משטרה, זה דבר הזוי, וזה עוד אחד מהסממנים שמראים, שמישהו חטף לנו את המשטרה, במקום שמשטרה תהיה פתוחה לאזרחים, פתאום היא פתוחה רק למי שהם רוצים שיוכל להיכנס, ואחרים צריכים להתחנן לאפשר להם להיכנס, אפילו בזמן של
ירי כתבאמים.
של ירי כתבאמים, אתה פשוט כאילו הזוי מה שאנחנו...
אבל בינינו, כאילו מה זה לעומת החיילים שחזרו שם בדיוק מאיזה פעולה בעזה, ולא נתנו להם להיכנס לבסיס, כי ביבי היה צריך להיפגש עם חיילים אזרחיים, עם חיילים, את זוכרת את הקטע הזה?
לפחות זה לא באחריות. זה לא באחריות הפרקליטותית של, של גבי, אז אנחנו...
לא, אבל הם, כאילו, אנחנו... יש לו תקדים, אז היה הרי לא נתנו להם, הם, כן, הם כן. יצאו בזה, לרגע ב, מ...
בבסיס, בבסיס זיקים. אנחנו צריכים להתחיל לסיים, ויש לי שאלה אחת, שאלה שהיא... על איזה שאלת ראש הממשלה בחידון התנ"ך אומרים. גבי, גבי לסקי, אנחנו עדיין בדמוקרטיה, או שזה סיפור הזה נגמר?
אני בכאב רב צריכה לומר שאנחנו במצב של דמוקרטיה פורמלית, ואפילו בחלק מהדברים כבר פחות. אנחנו מסתכלים על מדד המדינות הדמוקרטיות, וישראל כמובן כבר לא במקומות הראויים למה שציבה עלינו מגילת העצמאות. אנחנו צריכים, כאמור, אנחנו התעוררנו, ואנחנו עכשיו צריכים להילחם כדי להחזיר את המדינה האהובה שלנו אל תוך הפסים של מה שמקימי המדינה ציוו עלינו בהקמתה במגילת עצמאות. אנחנו, אם אתה שואל אותי במילה אחת, אם אנחנו ישראל עדיין דמוקרטיה, אנחנו איבדנו את ה... במילה אחת, לא, או כמעט לא, וכפסע מלעבור מסיטואציה של מדינה דמוקרטית, ליברלית, למדינה משיחית, משיחית, תיאוקרטית, פשיסטית, you name it. אנחנו, יש לנו כל כך הרבה תופעות אנטי דמוקרטיות ש... שמתחברות להם יחדיו כדי להילחם בערך החשוב הזה, שאנחנו צריכים להיות מודעים טוב טוב ולהיות בתודעה שאם לא אנחנו, זה יכול להסתיים מחר בקלות, בקלות, מאחר ואין לנו חוקי יסוד שמגינים על האופי הדמוקרטי של מדינת ישראל, מאחר בכמעט בכל קוניונקטורה פוליטית של רוב, כמעט, כמעט רוב מזדמן, אפשר לשנות את האופי של המדינה.
כן, קרא לזה עומר דנק, שהוא חוקר נבט בדימוס וכו' וכו', מתארח פה הרבה, והוא חוקר דמוקרטיות, דיקטטורות והכל, הוא קורא לזה, אנחנו כמעט, מה שנקרא, דיקטטורה רכה. שזה איזשהו שלב ביניים בין, בין דיקטטורות אלימות, אפרופו פוטין, וזה, פוטין למשל התחיל כדיקטטורה רכה, ונהפך לדיקטטור על מלא, ואת, פחות מה, במוצא שלך המקורי, ואני מניח שגם את יודעת כמה דברים על מה שקורה במרכז ודרום אמריקה, הגלישה...
למרות שמקסיקו זה צפון אמריקה, כן? אבל...
אוקיי.
אבל אמריקה...
באזור הכללי... אנחנו יודעים ושומעים על הדברים האלה גם בלי, גם בלי להיוולד ולחיות שם. הגלישה בין, בין דמוקרטיות שבירות לדיקטטורות אלימות ורצחניות היא לפעמים ממש כהרף עין, כפסע. זה לא, זה לא דבר, זה לא דבר שלא קרה בהיסטוריה. אז במידה רבה מאוד, עם, איך אמרתי, נתניהו הוא לא שונה באופן מהותי מהרבה מאוד דיקטטורים אחרים, בניקוי, בניקוי זמני לפחות של הרצחנות. זאת אומרת, עדיין לא יורים פה באופן חופשי באנשים ברחובות, בינתיים. אסתי, לסיכום, משהו?
לא, זה היה כל כך מעורר שמחת חיים, המשפטים האחרונים, שכאילו, מה יש לי להגיד.
אז אני רוצה, כן, אני כן
רוצה... לא, ברור שהאורחת תמיד תצא, האורחים שלי תמיד יוצאים יותר אופטימיים, אז הנה ההזדמנות שלך, גבי.
אני רוצה רגע להגיד לפני שהאורחת תדבר, שאני כבר מחכה לראות אותך שוב בכנסת. אני כל כך הרבה שנים, אני לקהל, כן, כאילו, איך זה נקרא, גילוי נאות. כל כך הרבה שנים חיכיתי לראות את גבי לסקי בכנסת, ואז היא הופיעה להופעת אורח כל כך קצרה, ולא הספקתי להניד אף, היא כבר לא הייתה בפנים, אז אני
כן. מחכה. אז עכשיו רגע של אופטימיות.
אז רגע של אופטימיות זה ש... תראו, כמו שצחוק מדבק, גם תקווה מדבקת. ואני חושבת שאנחנו, עלף האסון הנורא שקרה עלינו ושהביא עלינו, והממשלה, ממשלת החורבן ששולטת עלינו ולא מרפא ולא לוקחת אחריות ומתפטרת, אני חושבת שיש כוחות אדירים בחברה הישראלית שכחלק ממעשה היום-יום קוראים באופן חד משמעי להחזיר את 133 החטופים והחטופות שנמצאים היום בעזה, ושתיים, להפיל את שלטון, ממשלת הזדון, ושהם ילכו הביתה, כי מי שהרס לא יכול לתקן. אנחנו הרבה, אנחנו הרוב, אנחנו נצליח, אם זה לא היום, זה יהיה מחר, אנחנו לא מרפים, אנחנו נצליח להפיל אותם, ואנחנו נצליח להוציא את ישראל מהחושך אל האור.
אני חושבת שאני רוצה להוסיף על זה משהו, מעבר לעניין הזה, שמה שאנחנו רואים בשבועיים, שלושה, אולי החודש האחרון, שאזרחים כבר לא מפחדים. זאת אומרת, לא משנה כמה הם מחמירים את ההתנהגות שלהם, המשטרה וכו', האזרחים לא מפחדים יותר. פשוט זה לא מזיז להם. ממשיכים, ולהפך, מעלים גם הם הילוך במאבק. זה מאוד מרשים בעיניי.
כן, זה מרשים, זה מעורר השראה. יש גם דור צעיר של לוחמים ולוחמות. ובאמת, זה התקווה שלנו, כי אנחנו יכולים להסתכל על כל הרע והאסון שיש מסביבנו ושהממשלה הזאת מביאה עלינו, אבל אנחנו רואים, כמו שאמרנו, התעוררנו, אנחנו לא ניתן. אנחנו לא ניתן להם, אנחנו על פי התאום, לא ניתן להם לקחת את ישראל לעבדון.
תודה גבי לסקי, עורך הדין גבי לסקי, לשעבר חברת הכנסת וחברת מרץ, על השעה וחצי כמעט ששוחחנו פה. זה היה מאוד מאוד חשוב בעיניי ומאוד מלמד, וזה גם מעורר הערכה, כל הדברים שאת והחברות והחברים שלך עושים בתקופה הזאת הכל כך קשה של החיים שלנו כאן. אני מקווה הסיומת שלך תוביל את השיחה הזאת ולא חלקים גדולים אחרים שהיו פחות מעודדים. עוד מה שנקרא ימים יגידו. תודה גבי, תודה אסתי, להתראות בינתיים.